היום אנחנו מתחילים מבחינתנו עניין מאוד מיוחד. אנחנו רוצים ללמוד את תורת הקוונטים, אבל שתורת הקוונטים תהיה משולבת עם ההבנה, וזה בעיקר מה שחשוב לנו, שתהיה משולבת עם ההבנה של תורת הקבלה ותורת הנפש. אז קודם כל אולי איזושהי הקדמה קצרה. אני, שמי אדם סיני, ואני עוסק עשרות שנים בתורת הקבלה בכלל ובתורת בעל הסולם בפרט. למדתי הרבה תורות, אבל בזה התמקדתי בחיי, מכיוון שבזה ראיתי משהו נסגר מבחינתי, שתורת בעל הסולם מחברת בין הקבלה לבין הנפש, אבל דבר שבעיניי את ליבי משך, שיש שם חקירה מסודרת, מדויקת, מאורגנת, שאיך שכותב בעל הסולם, כל שכל יכול להבין את זה. אני באתי מתחום של מדעים, אני מאוד אהבתי מדעים מדויקים, אבל גם מאוד אהבתי פסיכולוגיה. והשילוב של שני הדברים הללו נראה לי שילוב מנצח. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות כאן היום. החוויה שלי מעולם רוחני, שהוא מצריך חיפוש, חקירה וגילוי, ולא כמו שיש אנשים שחושבים שהחקירה השכלית היא איזשהו, או התורה הרוחנית זה איזושהי פנטזיה, איזושהי מראה מיוחד, איזושהי התגלות של רוח אלוקית שבן אדם יעבור איזושהי חוויה, ואז כשהוא יעבור את החוויה הזאת, אז הוא יהיה רוחני. אז זה לא ככה, זה לא אמיתי, זה לא אמת, לא כך, אלא הרוחניות היא צריכה להיות נחקרת. הרוחניות היא ממש מדע שהוא מאוד מאוד מסודר, ולכן אנחנו רוצים יחד לחקור את הדבר. כותב בעל הסולם, אומר כך, במאמרי הסולם, במאמר בריאת שמיים וארץ, שהרי אנו רואים בכל דור ודור מתגלים נסתרות להפליא מתוך חקירת השכל. ודברים המוכחשים בדור העבר נעשית למציאות ממשית בדורנו זה. וכל זה בכוח השכלת השכל וחיפוש מתוך החושך של הבריאה. ואנחנו שואלים, ובעל הסולם שואל את העניין הזה, אם הדבר, אם השכל יכול להביא כזו חקירה בעולם החיצוני, למה אנחנו לא פועלים את זה גם בעולם הרוחני? והוא באמת מאתגר אותנו, בעל הסולם. והוא אומר לנו דבר שאותי באופן אישי הוא מאוד מאוד חיבר, מאוד אתגר. ואת האתגר הזה אני מבקש להעביר לכולנו. ולמה אני אומר לכולנו? כי חקירה בדיוק כמו במדע, זה לא שיש איזה איינשטיין אחד שחוקר ואומר לכולם, אלא יש פה איזשהו תהליך, תהליך של חקירה. אומר בעל הסולם, אשר לפי זה הוא פשוט גם כן, אשר אם היו חוקרים אלו משכילים בביקוש וחיפוש אחרי השם, היה נגלה לפניהם לא פחות משאר מסתרי הטבע. אז ממציאים לנו פייסבוק, שאני יכול לדבר פה ומישהו בארצות הברית ובתאילנד שומע. דברים באמת נפלאים. אומר בעל הסולם, אם היינו חוקרים ככה מבחינה רוחנית, שמה חוקרים מבחינה רוחנית? את גילוי השם בעולם. היינו יודעים איך לפעול את זה יותר. היינו מגלים סודות עצומים יותר. לא היינו מחכים שיתגלה לנו המשיח. מישהו שלח לי, יש גילוי, אחד הרבנים אמר שצריך להיות גילוי משיח, כי צריך לפרסם אותו בעולם. ואני שואל, זה כמו שמישהו אומר, צריכה להתגלות איזה אמת מדעית, המציאו מהחסה נפט, או אנרגיה מהחסה, פעם היה מישהו כזה שפרסם את זה, לפני, לא יודע מה, 40 שנה. אז אנחנו לא מחפשים גילויים כאלה, אנחנו מחפשים חקירה, עבודה, ידיעה, משהו לא ברור לי, והחקירה שלנו, חקירה רוחנית שמחפשת, או נאמר כך, כשאנחנו באים לפיזיקה, אז כך אומרים הפיזיקאים. כי בעצם נשאלת השאלה שלי, למה לעסוק בתורת הקוונטים? מה אני צריך את תורת הקוונטים? לא מספיק לי התורה שלנו? התורה שלנו יכולה להיות תורה נפלאה. אני צריך עכשיו את תורת הקוונטים? הפיזיקה שמתעסקת בתורת הקוונטים, כל הפיזיקה בכלל, היא ניסיון להבין איך העולם עובד. להבין את האמת, זה מה שרוצים הפיזיקאים לעשות, ולכן יש לי הערכה מאוד גדולה למדענים. אני יודע, הם לא דתיים, חלק מהם, אבל מה הערכה הגדולה שלי אליהם? שהם מחפשים אמת, במה שנראה להם מציאות. להם נראית המציאות, מציאות פיזית, חומרית, גשמית, שתלויה בזמן ומקום. את זה אני לא מעריך אצלהם שהם חושבים שזאת המציאות. אני מבחינתי המציאות היא מציאות רוחנית. אבל זה שהם מחפשים את האמת, הם מחפשים להבין את התופעות. ישנן תופעות והם רוצים להבין למה התופעות האלה מתקיימות. וכשמבינים אותם, אז מבינים את הכלל, ואפשר להשליך אותו על דברים אחרים, ואפשר לפעול איתו. ולכן, מבחינה זו, הם מחפשי אמת, הפיזיקאים. המדענים מחפשים מהי האמת. יש כאלה שעושים את זה בשביל לעשות יותר כסף. זה לא נורא. מתוך שלא לשמע בא לשמע. אבל תראו כמה דברים נפלאים מגלים. אז אם זה כל כך חיפוש אמת, למה אנחנו לא מתעסקים באמת הזאת? למה אני לא מתעסק במדע? למה אתם מניח לא, רובכם לא מתעסקים במדע? מכיוון שאנחנו מחפשים משהו אחר. מבחינתנו המציאות היא מציאות רוחנית, והחקירה הרוחנית היא מחפשת את האמת בעולם הרוחני, את המציאות של החוויה, ההשגה הרוחנית מבחינה נפשית, מעבר לחומר הגשמי. ולכן יש דברים שהם דומים, כי גם שם מחפשים אמת, גם שם חוקרים, משתמשים בלוגיקה מאוד מאוד ברורה, ואנחנו משתמשים באותם דברים. אז מה בכל זאת ההבדל בינינו לבינם? אז אומר בעל הסולם, אומר כל חוכמה שבעולם הערכתה לפי ערך התכלית שהיא מביאה. זאת אומרת, למה אני פועל את הפעולה? מה אני רוצה מהפעולה? מה אני רוצה להשיג? האם אני רוצה להשיג דבר גשמי שנגמר או דבר רוחני? לכן אומר בעל הסולם, החוכמה לא נערכת לפי החריפות והבקיאות, אלא לפי שבח ויתרון התכלית שהיא מביאה. זה מה שחשוב. מה התכלית שאני רוצה להשיג? האם אני רוצה להשיג יותר הבנה של העולם הגשמי? יש לזה חשיבות. אומר בעל הסולם, הנך מוצא שתכלית של כל חוכמה חיצונית היא לתועלת הגשמיות הנאבדת. אז אם כך, המציאות הגשמית היום כאן, מחר איננה, לכן יש לנו להבין, אומר בעל הסולם, יש לנו את אמת הבניין, הכלי מדידה, למדוד את החשיבות של חוכמת הקבלה על חוכמת הפיזיקה. למה? כל חוכמת הקבלה, העניין של חוכמת הקבלה, להבין דרכי השגחת הבורא יתברך על בריאותיו ולהידבק בו יתברך. כמו שבפיזיקה רוצים להבין את דרכי החוקים הפיזיקליים שמפעילים את העולם, ככה אנחנו מבקשים להבין את החוקים הרוחניים שמפעילים את העולם, שדרכם להתחבר לבורא. כל עצמות החוכמה הזאת, שחוכמת הקבלה, נסמכת על הבורא. לכן אומר בעל הסולם, חוכמתנו תישאר לנצחיות. אז למה בכל זאת להתעסק בתורה הפיזיקלית? התורות הפיזיקליות לכאורה מחפשים אמת מדעית. הם מחפשים שלא תהיינה סתירות פנימיות. היא ברת בדיקה. היא צריכה להתאים לניסיון. אנחנו מחפשים אותו דבר. אנחנו מחפשים שהיא תהיה אמת. איך אנחנו נבדוק אם התורה שלנו היא אמת? זה לא שאני בא ואומר, תאמין, תאמין, שהיה צמצום, ויש את עולם הצילות בריאה יצירה ועשייה, והיה צריך לעשות זיווג דרכה, לא. בוא נחקור את זה. בוא נחקור, מה, לא רק להאמין ככה זה וזהו? אפשר. זה כמו אנשים פשוטים, אומרים לך, תאמין, שכשתתקשר בטלפון הוא שומע אותך. אני מנסה, אני רואה שזה עובד, וזהו, מספיק לי. רק יש את הפיזיקאים שרוצים להבין יותר את החיים. רוצים יותר להבין את האמת. זה לא מתאים לכולם. לא ברמה המאוד גבוהה, אבל כולנו אוהבים לדעת דברים פשוטים. איך נעשה הקרח, איך מבשלים, איך... זה הכל, הכל זה הבנה של החוקים שמפעילים את התופעות. אני רואה תופעות ואני רוצה להבין אותן. לכן אנחנו צריכים לראות שאין סתירות פנימיות. שזה ברת בדיקה, הרוחניות היא ברת בדיקה. כשאני אומר שזה חוק עובד ברוחניות, כשאני אומר שאסור לקבל בכלים של קבלה, אני צריך לבדוק. הנה, אני מקבל בכלים של קבלה, אני אוכל עכשיו מסטיק, שוקולד, טעים לי, קיבלתי תענוג. אז רגע, החוק שלך לא עובד. אז בוא נבין, אם החוק לא עבד, אני צריך להבין, זה ברת בדיקה. ואם אומרים לי שבעולם הרוחני, כל מי שיש לו נשמה היא מתגלגלת, אני רוצה לבדוק את זה. אני לא, זה לא צריך רק להאמין. איך בודקים? איך בודקים? אני אראה נשמות? לא. אתה ראית פעם פוטון או אלקטרון? גם לא ראית. אלא יש היקשים, יש ניסויים. ואפשר לעשות ניסויים גם בעולם הרוחני. והמחשבה שאי אפשר לעשות ניסויים בעולם הרוחני, אלא צריך לקבל זה ככה וזהו, זה לא נכון. אני מזמין את כל אחד מכם להסתכל על החוויות שלו מהלימוד. ואתם רואים שהחוויות שלכם מהלימוד מביאות אתכם לאיזשהו מקום של איזשהו רצף והבנה שהנה אני רואה שזה ככה, כאן, וזה גם כאן וכאן וכאן, ואז הבנתי כלל, זה מסביר לי פתאום המון המון דברים. ככה עובד המדע היום. כך זה עובד ברוח, כך זה עובד בנפש. רק לפעמים לא חוקרים את זה מספיק עמוק. חוכמת הקבלה יש, בשונה מהפילוסופיה, זה לא סתם רעיונות. אומר בעל הסולם שהחקירה היא מניסיון, לא מתיאוריות. זה יותר דומה למדע, רק שהניסיון הוא ניסיון רוחני. וכשאני אומר שיש ניסיון רוחני ואומר מקובל, זה עובד ככה, זה המודל הנכון, כשאתה מסתכל על המודל הזה ואתה בודק אותו ומישהו אחר בודק אותו, לא אתה, אתה כותב מאמר מדעי, אתה מגיש אותו, ויש לך עמיתים שבודקים מה אמרת, מה עשית. אתה אומר חוק, אתה אומר כך עובדת ההשראה הרוחנית של אדם. זה נקרא גילוי אליהו. בוא תבדוק את זה. אתה אומר זה גילוי אליהו? בוא נראה אם במקומות אחרים שכתוב על גילוי אליהו, או במקומות אחרים אם נעשה את הפעולות האלה, זה מביא לגילוי הזה או לא. אם לא, אז זה לא אמת מדעית. זה גם לא מדע רוחני. אם סתם אתה אומר, כמו בני אדם אומרים, אני מאמין שתגיע גאולה, אני מאמין שיבוא המשיח עכשיו, על מה אתה מסתמך? במה זה יותר טוב מזה שתרנגול, אם אני אשים במגרש, בני יהודה ינצחו? או אם אני אשים שום בנעליים, אז אני אצליח ויעשה יותר כסף. במה זה שונה מזה? בזה שיש לך עכשיו הרגשה כזאת, ואם מדע להם אומר לך, תשמע, יש לי הרגשה שאתה פה יקפוץ מהרצפה. אז מה, היית מאמין לו? לכן אני אומר, ואני אולי צועק את זה חזק מדי, וסליחה, אם אני ככה מתפרץ לדלת פתוחה, כי אני מקווה, מניח, רוצה להאמין שאתם יורדים לסוף דעתי, שאני מבקש פה חקירה, אני לא מבקש שתאמינו, אני מבקש חקירה. ואם תשאלו אותי, רגע, אז תורת הקבלה זה מדע? לא, תורת הקבלה זה מדע אמוני, מדע שמתבסס על אמונה, ואני אסביר את זה בהמשך. אבל יש בו צד מדעי מאוד. יש בו צד מדעי שהוא פועל עם חוקים ברורים, מסודרים. העולם הפיזי מתחלק לכל מיני אפשרויות של בדיקה. יש קוסמולוגיה, חומרים של מערכות ביולוגיות, פיזיקה גרעינית, יש הרבה צורות של בדיקה. יש, חילקו את זה פשוט להרבה צורות, אותו דבר אבל גם פה, בעולם הרוחני, יש מערכות שונות, יש אפשרי לבדוק את האופנים, את המלאכים, את הזיווגים, את השרפים, פרצופים, עולמות, יש הרבה צורות חקירה. יש את החקירה של המעשה, איזה מעשה מביא לאיזה כוונה, יש חקירה של הכוונות, של עולם הכוונות, עולם הצורות. יש את החקירה של עולם ההשגות, יש כל מיני מקומות, ויש גם ערבוב ביניהם, יש השקות ביניהם, בדיוק כמו בפיזיקה. רק למה זה לא מפותח? א', זה מאוד מפותח בתורת בעל הסולם, אבל אם אנחנו רוצים לפתח את זה, אז צריך אתכם. כל מי ששומע עכשיו, צריך, כמו שמגייסים מדענים, כדי שהמדע יתפתח בעולם, הם מוכנים להשקיע בזה כספים ופקולטות למדעים בכל מיני מקומות, ותומכים בהם, אני הייתי מציע שהממשלה שלנו, או הממשלות בעולם, יתחילו להשקיע פקולטות למדעי הרוחניות, לא הרוח הפילוסופיה, למדע הרוח של הקבלה, למדע שיתחילו לחקור אותו. בעולם הרוחני, אנחנו בחרנו לעסוק בתורת הקוונטים. יכולנו לעסוק גם בדברים אחרים. תורת הקוונטים נוגעת למהויות פנימיות של החומר. והיא עוסקת בדברים שחלקם אינם מובנים, ונדמה לי שלבעל הסולם יש תשובות טובות לכך. ואני חושב שאם נחפש ביחד את התשובות, נוכל לראות גם דברים שאולי בתורת הקוונטים לא גילו, ובתורת הקבלה הם מגולים, ואולי, לא אולי, אני די בטוח שהדברים שכן גילו בתורת הקוונטים, הם יכולים לעורר אותנו ולגרות אותנו לחפש גם בתורת הקבלה מהם הדברים האלה וגם בתורת הנפש. וכשנוכל לעשות את השילוב הזה, כי תורת הקוונטים לא מעניינת אותי. אבל לא שזה לא טוב, זה טוב שאנשים מתעסקים בזה. זה נותן לנו הרבה פיתוחים, הרבה מאוד דברים עובדים היום דרך ההבנה של תורת הקוונטים. זה דבר מבורך שיש מדענים שעוסקים בזה. אבל זה לא העסק שלי, אני לא סנדלר, אני לא גנן, אני לא רופא, ואני לא פיזיקאי בתורת הקוונטים. מה אני כן? אני מבקש להיות מדען אמוני בתורת הקבלה והנפש. זה מה שאני מבקש. ואני מזמין אתכם לפקולטה שלנו. ואנחנו צריכים הרבה תלמידים שיעשו ניסויים ויבואו עם דוגמאות ויתנו משובים ונעשה יחד חקירה. אז עכשיו אנחנו התחלנו בחקירה הזאת, שהיא החקירה הפיזית. אגב, כל התפיסה שלנו את הגשמיות, כולל את המדע ותורת הקוונטים ודברים אחרים, זה סוג של אתגר. המציאות הגשמית מאתגרת אותנו למשהו פנימי. ואם תשימו לב, כל החיים שלנו מתנהלים באופן הזה. יש, בן אדם נותן מתנה, בן אדם מאותגר ממחלה, בן אדם קיבל עבודה, יש לנו משהו פנימי, בן אדם מתחתן, מוליד ילדים, לכל אחד יש אתגר פנימי, אפילו כשאתה אוכל גזר, יש לך אתגר פנימי, יש לך משהו נפשי שאתה רוצה, אתה לא רוצה את הליסה עם השיניים, אתה רוצה משהו פנימי, נפשי, אם אתה יותר מתקדם אז גם רוחני, כדי לעבוד, כדי שהדבר החיצוני יגרר אותך. כך אנחנו מבקשים להיות מגורים מתורת הקוונטים. מה הקשר בין העולם הפיזי לעולם הרוחני? אומר לנו בעל הסולם שכל החוקים הנוהגים בעולמות העליונים מצויים בכל אחד, בכל מצב. והוא אומר את זה כך, בפרי חכם, בחוכמת הקבלה והפילוסופיה. אומר, אבל לדעת חכמי הקבלה לא יקשה כלל, כי מושגיהם הפוך הגמור, ההפך הגמור משל בעלי הפילוסופיה. ולדעתם, כל איכות רוחנית משתווה עם האיכות הגשמית כמו שתי טיפות מים. לא כמו בפילוסופיה, שרוחניות זה דבר אחד וגשמיות זה דבר אחר. ואז הם לא מוצאים קשר ביניהם. הוא אומר, קבלה זה לא ככה. קבלה מדברת על חוקים, הוא אומר, זה אותם חוקים כמו בגשמיות. וממשיך ואומר, ואם כן, היחסים קרובים לגמרי זה אל זה, ואין חילוק ביניהם אלא בחומר. שהרוחני יש לו ודאי חומר רוחני, והגשמי יש לו חומר גשמי. מה זה חומר גשמי? חומר גשמי זה, איך אני אגיד? זה חומר, זה חלקיקים שהם נמצאים במסגרת של זמן ומקום, ופועלים עליהם החוקים של זמן ומקום. ואני יכול למדוד אותם, נדבר עליהם בהמשך, מה זה החלקיקים האלה. אבל האיכויות, דהיינו החוקים, שנוהגים בחומרים הרוחניים, שזה נראה בהמשך מה זה החומר הרוחני, הם נוהגים גם בחומרים הגשמיים. גם במאמר למהות חומת הקבלה גם ראינו את זה. אז בואו נתחיל. אנחנו רוצים לעסוק בתורת הקוונטים, במכניקת הקוונטים, אבל אנחנו צריכים איזושהי הקדמה. הקדמה קצת להבין מה זה חומר, מה זה שדה, מה זה מרחב, איך פועלים החומרים זה על זה. קצת אולי נגיע לדואליות של החומר קצת היום אולי. ואם נספיק, אז נדבר על עוד כמה דברים, נראה כמה אנחנו נספיק. אולי נדבר גם על ההשפעה הפוטואלקטרית. אז נראה לאט לאט. אנחנו נגיע לתורת הקוונטים ממש לאט לאט. כי אנחנו גם צריכים להבין אותה קצת. אוקיי. אז בואו נראה. מה זה תורת הקוונטים? מה אנחנו רוצים ממכניקת הקוונטים? קודם כל מספרים לנו דבר מאוד מוזר. שתורת הקוונטים היא תורה הסתברותית. מה זה הסתברותית? היא שונה מהמכניקה הקלאסית. במכניקה הקלאסית למשל, אם אני לוקח את המשקפיים האלו, ואני נותן מכה למשקפיים בעוצמה מספיק חזקה, אז הם יישברו. כל פעם שאני אקח משקפיים ואתן להם מכה באותה עוצמה, היא תמיד תישבר. אני לוקח למשל קוביה, ואני מטיל את הקוביה, איזה מספר יצא לי? נאמר שהקוביה היא לא כבדה במקום אחד, איזה מספר יצא לי? התשובה היא שיוצא לי, לפי הניסיון שלנו כל פעם משהו אחר, שמשחק משחקי קוביה יודע את זה, אבל אם אני אקח את הקוביה עם רובוט שיזרוק אותה בדיוק מאותו גובה, בדיוק באותה עוצמה, על אותו חומר במהירות שהוא זרק קודם, שהקוביה עומדת אותו דבר כמו שעמדה קודם, תמיד יצא אותו מספר. תמיד. למה זה יוצא אחרת? כי אני לא יודע לכוון, כל פעם נזרוק אותו דבר, כל פעם נזרוק אחרת, אני מעבב את הקוביות, הם לא עומדים באותה צורה. הנתונים משתנים. אבל במכניקה הקלאסית, כשאתה עושה פעולה, יוצא לך בדיוק את אותה תוצאה שהייתה קודם. בקוונטים, בתורת הקוונטים, נראה את זה אחר כך גם בכל מה שקשור לגלים, לא יוצא כך. לא יוצא. מה יוצא? יש הסתברות שזה יקרה. היא לא יכולה, תורת הקוונטים, לחזות איזה תוצאה תתקבל בניסוי. איזה תוצאה מדויקת. זאת אומרת, אני מנסה פעם אחת, מה יקרה בפעם הזאת, אני לא יכול לדעת. יכול להיות כך, יכול להיות אחרת. למה? איך זה הגיוני? וזה לכאורה, לפני שאיינשטיין דיבר על זה, ב-1920 בערך, אולי קצת לפני, התחיל ב-1905 ו-10, כשהוא דיבר על זה, אז זה היה גילוי גדול מאוד, אבל יש פה איזושהי נקודה אחרת, יש פה משהו שהשכל לא תופס. אם אני עושה פעולה, אני מצפה שתצא התוצאה ששייכת לאותה סיבה. כמו המשפט הידוע של איינשטיין שהיה לפניכם, אל תצפה שתצא לתוצאות אחרות אם השתמשת באותן סיבות. אבל תורת הקוונטים פתאום באה והפכה את קערה על פיה. אני עושה פעולה והתוצאה היא לא לפי מה שעשיתי, היא יכולה להיות אחרת. אבל מה כן? אם אני אעשה הרבה פעולות כאלה, ההסתברות תצא לי אותו דבר. זאת אומרת, ההסתברות לקבל אותה תהיה אותה הסתברות. כשנעשו בדיקות על צבר של ניסויים זהות, אז התפלגות התוצאה שהתקבלה התאימה. בדיוק רב לחיזוי שתורת הקוונטים סיפקה, היא אמרה, אני חוזה שנגיד, מתוך, אם אני נגיד יורה פוטון, פוטון זה חלקיק של אור, אז אם אני רואה פוטון, או אפילו גל אחר של אלקטרון, אבל אם הוא יתנהג כגל, בהמשך נדבר על זה, אז אני רואה פתאום שהוא יכול להיות פעם כך ופעם אחרת. אבל נאמר, אני יכול להגיד ש-80% יקרה כך ו-20% יקרה אחרת. אז ככה זה קורה. וזה באמת, ההסתברות שזה יקרה 80-20, אם אני מנסה הרבה פעמים, תמיד קורית 80-20. זאת אומרת, אפשר לחזות הסתברות, אי אפשר לחזות בכל פעולה ופעולה. וזה דבר מדהים. זה כאילו, אני אומר כאילו, נוגד לשכל. אבל אם תסתכלו טוב, כשאנחנו מדברים על הנפש, או על עולם הרגשות, אנחנו פוגשים באופן אינטואיטיבי שהפעולות המיידיות לא מחייבות את ההרגשה שתתקבל. בן אדם אומר, אני נותן מתנה לאשתי, אם אני נותן לה את זה, אני אוהב אותה. או בן אדם אומר, אני רואה בן אדם שמעשן, והוא חי עד גיל 100. מה אומרים לו? אל תסתכל על פרט אחד. הוא אומר, למה? אם הכלל הוא נכון שמי שמעשן הוא מת מוקדם, אז למה זה לא קורה אצל האדם הזה? אומרים לו, אתה עושה הכללת יתר. אומר, אני לא מבין. מה זה הכללת יתר? אם עשיתי פעולה, אני רוצה לקבל תוצאה. לפי הפעולה, מה אתה מספר לי? שאני עושה פעולה ולא תתקבל התוצאה. אז פה, בחולי, אפשר לומר, זה לא נכון, אבל אפשר לומר, שאם עושים את אותם פעולות, אולי יש לנו משתנים שונים, אולי גר במקום אחר, אולי הוא היה בבית אחר, אולי יש נתונים שאני לא יודע. אבל הפלא, שגם בנתונים שאני יודע ואני עושה את אותו ניסוי ממש במעבדה, אני מקבל תוצאות אחרות. אבל בנפש, אני רואה שזה גם קורה. בנפש, אותו אדם עושה את אותם פעולות, פעם הוא מרגיש, פעם הוא לא מרגיש. הוא שואל, למה זה ככה? או אומרים לבן אדם, תשמע, תלבש ציצית, ואם אתה לובש ציצית, זה יעזור לך למלחמה על התאווה שלך. והם מספרים לי סיפורים, אבל שם טוב שהוא פעם אמר לאיזה מישהו שהוא ילבש ציצית, והבן אדם זה רצה ממש ללכת עם גויים ולהתחתן עם אישה גויה, הביא אותו לבעל שם טוב, והבעל שם טוב אמר לו, תשמע, יהודי יקר, אני מבין, אתה לא רוצה לקיים את המצוות, אתה בן גויים, אני יכול להבין אותך, רק דבר אחד אני מבקש שתעשה, רק תלבש ציצית, רק זה תעשה. לבש ציצית והלכו לבריכה, הורידו את הכל, הוריד את הבגדים, ראו את הציצית, התחילו לצחוק עליו, הוא נעלם, שוחקים עליו שהוא יהודי, וחזר ליהדות. סיפור יפה. אני לא יודע אם הוא אמיתי, אבל הוא סיפור יפה. אבל מה הוא בא להגיד לנו? הוא בא להגיד לנו, תראה, מבחינה הסתברותית, אם בן אדם ילך עם ציצית, אז זה יגרום לו להתגבר על התאווה. הוא אומר, אבל אני לא מרגיש ככה. הוא אומר, נכון. אבל איך אתה מחנך את הילדים שלך? אתה אומר לו, אל תדבר לא יפה. למה? הוא אומר, אם אתה תדבר לא יפה, אתה תהיה אדם גס. הוא אומר, הנה אבא, דיברתי לא יפה, ולא נהייתי גס. מה אתה אומר לו? אם זה יקרה הרבה פעמים, אז אתה כן תהיה גס. ככה אנחנו חיים. לא תמיד אנחנו מוכנים לעשות את העבודה הזאת של ההתמדה, כי השכל שלנו האינטואיטיבי פועל על פי התורה של המכניקה הקלאסית, עם שכל פשוט, שכל גשמי או שכל טכני, ולא שכל נפשי. אנחנו רואים שהנפש פועלת אחרת. ונצטרך להבין את זה, מה זה תורת הקבלה. כי אני רוצה שנעשה לנו סדר, מה אנחנו הולכים ללמוד פה? אנחנו הולכים ללמוד את הקשר בין תופעה, תופעה, בעולם הפיזי, איך היא נראית בעולם הקבלה, בספירות, בפרצופים וכן הלאה, ואיזה פעולות אני יכול לעשות איתם שיגרמו לי לתוצאות נפשיות. זאת אומרת, אני רוצה לחבר את שלושת הדברים. את הדבר הפיזי, שבהמשך מבחינתנו הוא יהיה הפעולות שאני צריך לעשות בעולם הפיזי. מאיזה חוק אני עובד? ואם החוק נמצא כך בתורת הגשמיות, אני רוצה לראות מה החוק בתורה הרוחנית, כי בחוכמת הקבלה, כי שם אני מאמין יותר בחוק הזה, ואני יכול להראות גם שהוא חוק שחולש על הרבה יותר דברים, וגם איך זה משפיע על הנפש. אז זה יכול להיות מאוד מעניין. לראות את הגירויים מתורת הקוונטים, להבין את החוקים בעולם הקבלה, ולראות איך זה עובד על הנפש. אנחנו רואים הקבלה עם כך שאנחנו רוצים לחקור את היחס בין גל שהחיזוי בו הוא הסתברותי לבין החלקיק שהוא מדיד נקודתית. מה זאת אומרת? יש שתי צורות שכיום מתעסקים איתם בפיזיקה. איך חלקיק מתנהג ואיך גל מתנהג. יש גל של אור, יש גם גלים של חלקיקים, כמו למשל אלקטרון. אלקטרון זה חלקיק. והאור, למרות שהוא מתנהג כגלים, יש לו גם תכונות של חלקיקים. ויש חלקיקים שמתנהגים בצורה של גלים. אני מבין שזה מורכב, אנחנו לאט לאט נסביר את זה גם מבחינת הפיזיקה. אבל זו הזדמנות טובה לומר שאני לא פיזיקאי. ויכול להיות שאני אעשה איזה שהן טעויות באמירות מדעיות. אני משתדל ללמוד את זה, ומה שאני יודע אני אומר. אבל אם אני טעיתי, אני מזמין אתכם לכתוב לי, לכתוב להפקה פה, את הטעויות שראיתם. לא הטעויות שטעיתי באותו מילה, זה לא כל כך חשוב. אבל אם טעיתי במשהו מהותי, אני אשמח שתתקנו מי שפה יודע יותר מדע, כי זה לא התחום שלי, אני רק לוקח משם גירוי. אז אם טעיתי, אני מראש מתנצל, אני אשתדל לא לעשות את זה, אבל אני אשמח שתתקנו אותי. בחומת הקבלה, אם אני איתה, תצעקו עליי. בנפש, אם אני איתה, תבואו לחקור יחד איתי כדי שנחקור את זה ביחד. אז כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רוצים לראות את היחס בין חלקיק לגל. עכשיו, חלקיק שאני מתעסק איתו, הוא כמו שאמרתי קודם, הוא מתייחס לתורה שהיא פשוטה. נתתי, פגעתי בחלקיק, החלקיק עשה כך, הוא עשה אחרת. אבל אם הוא מתנהג כגל, אז לגל יש חוקים כבר שונים מהחלקיק. ויש גם השקה ביניהם. ואת זה אנחנו רוצים ללמוד, כי תורת הקוונטים מתעסקת בגלים, אני רואה שהשידור קצת נפסק והוא חוזר עכשיו. תורת הקוונטים מתעסקת בגלים. התחלנו לדבר על תורת הקוונטים והתחילו להיות הפרעות. מה קרה? אוקיי. עוד פעם, אני אחזור על הדברים, כי אני לא יודע מה נקלט ומה לא. היו פה הפרעות בשידור. אנחנו רואים הקבלה שאותה אנחנו מבקשים לחקור. הקבלה בין תורת הקבלה לבין הפיזיקה. יש יחס, היחס בין גל לבין חלקיק. בגלים החיזוי בו הוא הסתברותי, והחלקיקים בטבע הם מדידים נקודתית. יש תוצאה ברורה לכל ניסוי. אנחנו רואים, למשל, רק כדוגמה, הלכה, היא מתנהגת כמו בחינת הנקודה, צריך לעשות כך וכך, כך מודדים, עשית או לא עשית. אבל הנפש, הכוונה, מתנהגת בצורה של גל, היא לא מתנהגת בצורה של חלקיק. זה מבחינת הנפש. וגם בתורת הקבלה, אנחנו רואים שיש לנו צורות שונות. יש לנו מקומות שבהם אנחנו פועלים בהתמדה, שזה נקרא עוד החסדים, שהם לא תלויים בכלל בצמצום, הכל מתקיים, רק הוא מתקיים בצורה קצת שונה, מאשר, למשל, אור החוכמה שבא לרצון לקבל. אני אומר, זה מושגים ראשוניים, אני עוד אסביר אותם. אני רק זורק לאוויר נתונים או מספרים או שמות שאנחנו נצטרך לעבור עליהם. אני רק רוצה לומר שיש הקבלה גם בתורת הקבלה למה שאנחנו רואים פה, גל וחלקיק. עכשיו, גם לפעמים חלקיקים מתנהגים בצורה של גל, וגם גלים יש להם פתאום איזשהם התנהגות, איזשהם קשר לחלקיקים. אז נתקדם לאט לאט. נתקדם עם ידיעות מדעיות ונשווה אותם לאט לאט לתורת הקבלה. אז נתחיל. העולם עשוי מחלקיקים מאוד קטנים. שלחלקיקים האלה יש תכונות. הפיזיקאים אומרים, אני יודע למדוד את התכונות, אני לא תמיד יודע מאיכן הן באות. אבל אם אני מסתכל למשל על הטבלה המחזורית בכימיה, זה מקביל. יש מקומות, פקולטות שמתעסקים דווקא הפיזיקאים, דרך הפיזיקה בתורה, בחומרים של הטבלה המחזורית. אבל אם אני מסתכל על הטבלה המחזורית, ואני אומר לי, יש לי ממן, הליום, חמצן, ברזל וכן הלאה, יש לי כל מיני חומרים, אז יש להם תכונות. אומר בעל הסולם, אף על פי שחוכמת הקבלה אומר את זה בפרי חכם במאמר החירות, הוא אומר, אף על פי שחוכמת הקבלה אינה מדברת כלום מעולמנו הגשמי, עם כל זה יש להם לכל העולמות חוק אחד. ולפי רק נמצא גם כן, אשר כל מיני מהותיים הגשמיים שבעולמנו, דיינו, כל מה שנמצא בתוך החלל הזה, שאנחנו מכירים פה בעולם, יהיה זה מה שיהיה, דומם, צומח, חי, עצם רוחני, עצם גשמי, אם אנחנו באנו להבחין את החומר הפרטי הזה, הקטן, היחידי, של כל אחד, במה שהוא נבדל מכל האחרים, אפילו בפרודה יותר קטנה, אז מה היא נקראת? רצון לקבל. כך זה בעולם רוחני. זה נקרא חומר, זה נקרא חלקי. רצון לקבל. אז אם הכל הוא רצון לקבל, אז איך אני מבדיל בין רצון לקבל של זאב, אריה, כיסא, עץ, אדם, יד, עין, רגל, פוטון, אלקטרון, איך אני יודע? איך אני מזהה את החלקיק? אז אני רוצה להראות לכם איזשהו ציור שהוא לקור מחוכמת הקבלה, רק כדי לבשר קצת את האוזן בחוכמה הזאת. הציור הזה הוא לקוח, זאת אומרת, הוא נעשה על פי תורת הקבלה, בהסתכלות פנימית של חלק ב' בתלמוד עשר ספירות, לפי פרק ט'. מה הוא אומר לנו, מה הוא מראה לנו כאן? הוא אומר לנו כך, הוא אומר לנו שככה נראים החומרים בטבע. כל חומר הוא מורכב. ממה הוא מורכב? הוא מורכב מאור ישר ואור חוזר. זה באמת לא אור, אלא מה זה? זה סוג של רצון. כי מהאורות אנחנו לא תופסים כלום. האור מייצג לי סוג של רצון. אז כשאני אומר אור ישר, אני מתכוון לרצון לקבל. וכשאני אומר אור חוזר, אני מתכוון לרצון להשפיע, אבל יותר מכך. אני מתכוון לרצון שיש בו אידיאל. שימו לב, אמרתי פה שני דברים. אמרתי גם איזשהו מידע של חוכמת הקבלה, ואמרתי גם מידע נפשי. מה אמרתי בחוכמת הקבלה? אור ישר, אור חוזר וספירות. מה אמרתי בנפש? אמרתי רצון לקבל, ואמרתי רצון להשפיע שהוא האידיאל. ומה אמרתי בפיזיקה? אמרתי חומר, חומר שיש בחומר הזה חלקיקים שיש להם תכונות. עכשיו אני נותן להם תכונות. יש כל מיני תכונות לחומרים. תכונות של זמן, תכונות של מגנטיות, תכונות של משיכה, קבלה, פלוס, מינוס, אלקטרון, פרוטון וכן הלאה. יש להם הרבה צורות, אבל כולם בחוכמת הקבלה אומר בעל הסולם נובעים רק מדבר אחד, הרצון לקבל. עכשיו הרצון לקבל הוא מורכב. הוא מורכב, וכל מבנה כזה זה מבנה של זיהוי החומרים שיש באותה מערכת. איך זה קורה? מגיע האור, פוגש במסך ומעלה אור חוזר. אומר, כל החומרים כולם הם בנויים מעשר בחינות. כולם בנויים מעשר בחינות. רק מה ההבדל ביניהם? בכתר יש 9 בחינות של אור ישר ובחינה אחת של אור חוזר. בחוכמה יש 10 בחינות של 8 בחינות של אור ישר ובית של אור חוזר. אוקיי, הבנתי את חוכמת הקבלה. תגיד לי גם בנפש מה זה אומר? אני אגיד לך. כל בחינה שבאה מאור ישר היא בחינה שהיא יותר מופשטת. הבחינה של האור חוזר היא מראה משהו יותר עבה, יותר קשור לתפיסת האדם. והחלק העליון קשור לתפיסה יותר מופשטת. אז הכתר הוא כל כך מופשט שהוא מקבל רק נקודה פרטית אחת. תזכרו את הכתר הזה, כי בהמשך אנחנו נקרא לו אור. ונראה איך הוא מתנהג הכתר בשונה מכל האחרים. אבל בגלל שבכל האחרים יש משהו מהכתר הזה, שאפילו ביסוד יש בחינה אחת של אור כזה, לכן אנחנו מאותגרים לראות גם את התכונה של הכתר, אפילו בחלק הכי תחתון שנקרא היסוד. אני מקווה שלא סיבכתי אתכם יותר מדי, אז אני אגיד את זה בצורה עוד יותר פשוטה. אני אומר כך, כל חומר בטבע, חומר רוחני, הוא רצון לקבל. הרצון לקבל הזה הוא רצון לקבל מורכב. ממה הוא מורכב? מרצון מופשט, מצד המופשט שלו, כמו גזים למשל, וצד המוצק שלו, שהוא משהו שהוא, הצפיפות של החומר שלו יותר גדולה. אותו דבר, אדם צפוף, הוא אדם עם מאוד מאוד קשור לעצמו, מאוד מבין את העניינים הפרטיים שלו. אדם מופשט יכול לצאת מעצמו להיות יותר משפיע. אז ככה בנויים החומרים. אנחנו נראה שמבחינת האתגר, נראה שיש להם אתגרים שונים. יש להם תפקידים שונים במרחב. מה שאני יכול לעשות עם חומר שנקרא כתר, אני לא יכול לעשות עם חומר שנקרא יסוד או נצח או הוד, כל אחד הוא חומר אחר. עכשיו, אם תיקחו בחשבון שכל אחד מהחומרים האלה יש לו מגע עם חומרים אחרים, יכול להיות שחומר אחד אני אקרא לו בינה, אבל גם הבינה הזאת היא מורכבת מכתר חומה, בינה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות של בינה. אז אולי אני אתייחס רק לחומר של נצח של בינה, אבל גם הנצח הוא מורכב. אז יכול להיות שאני אדבר על החומר שנקרא יסוד של נצח של בינה. אז החוכמה, את הקבלה, היא חוכמה עם שפה קצרה. אז יכול להיות שפה נקרא לזה תפוח ואגס וכיסא ועץ ואריה. בחוכמת הקבלה אני צריך לדבר על זה במילים של ספירות. ואם אני אומר חסד, אני יודע שמדובר על אריה. אבל יש בו גם צד של גבורה באריה הזה, ואני צריך להבין את זה בחוכמה, איך זה עובד. למה במרכבת יחזקאל יש שור, אריה, שור, נשר ואדם? אני רוצה להבין אותם. אוקיי, אז כל מה שעשינו עד עכשיו, זה ניסינו להסביר שיש מושג של חלקיקים, חומרים, בעולם הרוחני. ובנפש יש לך כל מיני רצונות. הנפש בנויה ממיליוני רצונות, עשרות מיליונים, אין סוף רצונות, שהם רצונות קטנים ויותר קטנים ויותר קטנים, וכשאתה תעבוד על רצונות גדולים זה יהיה משהו אחר, לעומת שתעבוד על רצונות קטנים. אם יש שאלות ששלחו אנשים ואני לא רואה אותם, אז המערכת בבקשה לשלוח לי בוואטסאפ את השאלות. אז אנחנו תולים את שורש התכונות, אנחנו תולים ברצון לקבל. מה זה רצון לקבל? רצון לקבל זה חסרונות של התכלית שאתה בא, אתה בורא את ברך. אז כמו שאנחנו לומדים בפיזיקה, שהעולם בנוי מחומרים, אבל איזה חומרים? מה הם מבטאים? הם מבטאים תכונות פיזיקליות. חומרים קוונטיים, חומרים של אור, פוטונים, חלקיקים של אור. יש חלקיקים של תפוח, חלקיקים של מתכת, ולכל אחד יש לו צורה שונה. אחד מתכונות החומר זה מטען חשמלי, שהוא גורם להימשך או להידחות למטען דומה או שונה ממנו. כמו אלקטרון ופרוטון, שפרוטון נמצא במרכז הגרעין ואלקטרון נע ברמות אנרגיה, סביב אותו גרעין הוא יותר רחוק, יותר מנותק, הוא נקרא שלילי, אבל זה רק שם שלילי. הוא יותר בתנועה, פחות קשור למרכז של החומר. הוא יותר יכול לעבור ממקום למקום. אבל אצלנו החומרים ברוחניות, אם לא נזהה אותם נכון, לא נדע להתעסק איתם. כי החומרים ברוחניות הם רצון לקבל. מה רצון לקבל? מי בנה אותם? אנחנו מבינים שהבורא, שהוא בא להטבה השלמה, הוא ברא את החומר. סליחה, שהחומר הוא רצון לקבל. מה הוא רוצה לקבל? את הטבת הבורא. אז הרצון לקבל, הוא מבטא לי את החומר. רק איך הוא רוצה לקבל? מה הוא רוצה לקבל? את זה אנחנו צריכים לחקור. כי יש רצונות שונים של הרצון לקבל הזה. שואלים, אז בואו נראה קצת שאלות לפני שנמשיך. שואל גל, חוקים כמו ברוחניות, איך זה מסתדר עם המראה המעוות, בין המראה המעוותת בין רוחניות לגשמיות? התשובה היא, אני אסביר את השאלה של גל. אני אסביר אותה ככה, וזה אולי חשוב להבין את זה, למרות שעוד לא הגענו לזה, לראות את היחס. אבל אנחנו נדבר על זה בכל זאת, כי זו שאלה טובה מאוד. והנה, אתם רואים, זה רק דוגמה שכששואלים שאלות, זה מאתגר אותנו להסביר עוד דברים. אז מה השאלה? אני אסביר על מה, ממה נובעת השאלה. אנחנו למדנו, אנחנו רוצים להבין מה זה גשמיות. אם יש לי פה מראה, ויש לי פה אדם שמסתכל על המראה והרוחניות עומדת כאן, ואדם לא רואה את הרוחניות, אבל הרוחניות מקרינה על המראה, אז האדם רואה דרך המראה, הוא רואה את התמונה של הרוחניות. זאת אומרת, הרוחניות מסתכלת על המראה, או ניבטת מהמראה לאדם. האדם רואה תמונה גשמית של זמן ומקום. המראה אגב זה תודעה. כשהוא מסתכל על המראה, המראה מעוותת את התמונה הרוחנית. אם יש לי מראה למשל, שהיא מראה שמשמינה אותי, אז מה אני אראה? אני אראה את הרוחניות שמנה. נגיד עומד פה אדם, אדם הראשון למשל. אדם הראשון זה דמות רוחנית, זה לא דמות גשמית. אבל כשמספרים לי עליו, מספרים לי עליו דרך דמות גשמית. יציאת מצרים זה משהו רוחני. מספרים לי עליו דרך הסתכלות גשמית. מה אני שומע בסיפור? אני שומע זמן ומקום, אני שומע שלפני 5,770 שנה הייתה בריאת העולם. אבל מה זה 5,770 שנה? בריאת העולם הייתה תמיד מבחינה רוחנית. זה לא שפעם פתאום התחשק לבורא להיטיב לנברא, ולכן הוא ברא רצון שיקבל את הטבתו. תמיד הבורא רצה להיטיב לנברא, אין מציאות שבורא לא רוצה להיטיב לנברא, אז תמיד הייתה בריאה. זה לא שלא הייתה בריאה, רק איך זה משתקף לנו מבחינה גשמית, דרך מראה מעוותת, עיוות של זמן ומקום. כמו שאם היא מעוותת לי, שהיא מראה אותי שמן, אז אני אראה שמן, אם היא מראה אותי רזה, אני אראה רזה, אם היא מראה אותי גבוה, אני אראה גבוה, נמוך, נמוך, ויותר מזה, אם תהיה לי פה מערכת מראות, היא תראה אותי כמה פעמים. אז איך אני אדע מה התמונה הרוחנית? אני אסתכל על המראה, יוריד את העיוות וידע מה הרוחניות. זאת אומרת, אני אסתכל על הפיזיקה, ואני יוריד את העיוות הגשמי, ואני אסתכל, ידע מה הדבר הרוחני. זאת אומרת, הפיזיקה תראה לי, למשל, היא תגיד לי, יש גלים. אז אני אגיד, יש גלים ויש חלקיק. אז פה מה אני רואה בתמונה הגשמית? אני רואה בתמונה הגשמית, אני רואה שיש חלקיק ויש גל. שני דברים. אז מה אני מבין? אני מבין שגם ברוחניות יש חלקיק ויש גל. רק חלקיק וגל ללא זמן ומקום. אז מה שמודדים פה במסגרת של זמן ומקום, שזה מה שאני רואה, ופה אני מודד את החלקיק והגל, והגל דרך פיזיקה של זמן ומקום, אז פה אני רוצה לחקור את החלקיק והגל דרך פיזיקה ללא זמן ומקום. אולי במקום פיזיקה, רוחניות. ללא זמן ומקום. אז זו החקירה שלי באמת. אז אני רוצה לחקור בדיוק אותו דבר כמו שחוקרים פה, לחקור פה. עכשיו, מה עשו? העיוות של הזמן ומקום הוא מאוד מסודר, כי זה עיוות קבוע ומאורגן. איך הוא מאורגן? שהוא תמיד מראה ליצורת העיוות, אבל יש סדר בתוך העיוות הזה של הגשמיות. ובגלל שיש לי סדר בעיוות של הגשמיות, אז אני גם יכול להקיש ממנו על רוחניות, אבל לא תמיד, לא הכל. למשל, לא כל מי שגבוה ברוחניות, בגשמיות, הוא גם גבוה מבחינה רוחנית. יש אנשים נמוכים שהם יותר רוחניים, ואנשים גבוהים שהם יותר, שהם פחות רוחניים. אז איך תהיה ההשלכה? איך אני יודע לעשות, להוריד את העיוות? צריך ללמוד. מי שמכיר טוב את הרוחניות, ידע לעשות את זה. מי שלא מכיר, לא ידע לעשות את זה. אז מה אנחנו מנסים לעשות פה? אני מנסה יחד איתכם, כי באמת אני לא יכול רק לבד, יחד איתכם אני מנסה לעשות את התנועה הזאת. ככה. אני מנסה ללכת מהעיניים שלנו שראינו פה את התמונה הגשמית הזאת דרך הפיזיקה. אני רוצה ללכת למראה, להוריד את העיוות של זמן ומקום. איך אני יודע לעשות את זה? כי אני מכיר קצת את הרוחניות שלמדתי בתורת הקבלה, ואז אני רוצה לחקור אותה בלי זמן ומקום. ואז אנחנו נבדוק אם היא מתאימה או לא מתאימה. כי אם היא לא מתאימה, אני צריך לחפש אותה עוד ביחד. זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אוקיי. דבר נוסף אני רוצה לדבר פה. אם אנחנו לוקחים, עוד מושג שאני רוצה להסביר פה, אם אנחנו לוקחים מציאות של מטען חשמלי, של פלוס, ואני שם פה קיר. שם פה מטען מספיק חזק. ואני מתחיל לפזר פה, לזרוק לפה, דרך שפופרת, אני זורק אלקטרונים. מה יקרה להם? הם יימשכו לפה. כל האלקטרונים או מגנט, זה לא משנה מה. כולם יימשכו לפה. עכשיו, יבוא בן אדם, והוא לא יודע שיש פה מטען חשמלי. חיובי. הוא מכיר את המקום הזה, שאנחנו נקרא לו שדה. אז אם יש לי שדה, שהשדה הזה אני רואה שיש לו תכונה. מה התכונה שלו? כל אלקטרון שאני שם בשדה הזה נמשך ימינה, נמשך למקום הזה. אני שומע על תופעה, אז אני יודע עכשיו שדה, ואני רואה שדה שיש לו תכונה. זאת אומרת, אני לוקח איזשהו מרחב ואני אומר, במרחב הזה שהוא נקרא שדה, יש את הפעולות האלה. בחוכמת הקבלה גם יש שדות כאלה. הם נקראים פרצופים, עולמות וכן הלאה. אבל שימו לב, בפיזיקה הרבה פעמים לא יודעים ממה זה נובע שככה זה מתנהג. זה תכונה, זה התנהגות של חלקיקים, שכמו שאנחנו אומרים, הקוונטים מתנהגים ככה. גל מתנהג בצורה הזאת, איך אני יודע? כי מדדתי, זרקתי אלקטרונים, יצרתי גלים, נראה בשיעור הבא אולי קצת איזה ניסויים עושים ומה רואים, ואני רואה איך זה פועל. השדה הזה זה גם מצבים נפשיים שלנו, זה גם סוגי חברה שלנו, זה גם מקומות נפשיים שאנחנו נמצאים בהם, זה גם בעולם הקבלה, פרצופים, זיווגים, מודלים נפשיים, שאם אנחנו נכנסים למודל הנפשי הזה, מודל נפשי, אם אני נכנס למודל הנפשי הזה, והמודל הנפשי עובד כגל, אז יש הסתברות גבוהה, נאמר, של 80%, שאם למשל אני לא יהיה אדם מאשים ולא יהיה אדם שיפוטי, אז אם אני אכניס את עצמי למערכת של חוסר שיפוטיות של האחר, אני אוכל לאהוב אותו יותר. ככה זה פועל בצורה הסתברותית. כי ככה עובד שדה, בצורה של גל. אבל זה לא עובד בצורה של חלקיק. זה לא יקרה כל פעם שאני לא שופט, אני אוהב את הבן אדם. אבל זה לא מספיק, אני אמרתי משהו פשוט. אבל לכן, כמו שיש שדה חשמלי, שכל האלקטרונים שרים לפרוטונים, או לצד החיובי, אותו דבר יש שדה נפשי. אותו דבר, בעולם הצילות, התנהגו עולמות או פרצופים. בכל העולם, למשל של עולם הצילות, תהיה התנהגות מסוימת. בכל עולם הבריאה תהיה התנהגות מסוימת. בשיעור הבא, לא הצלחנו להגיע לדואליות של החומר, אבל אנחנו רוצים לדבר גם על הדואליות של החומר ולראות איך החומר עובד. רק עוד 2-3 שאלות קצרות, ואז אנחנו נעשה סיכום. ברוחני, המניע, שואל את נאווה, ברוחני המניע מאחורי פעולה הוא מהותי לתוצאה. האם גם במדע? האם המניע ניסוי משפיע על התוצאה? אנחנו נראה. זה עוד מוקדם לראות, לדבר על זה, אבל ברוחני המניע הוא תוצאה פנימית. כשאני ברוחני עושה איזושהי פעולה, אני רוצה להשיג את הקשר עם הבורא. אני רוצה לבנות את הנפש. במדע יש יותר פעולה כדי להבין ואיך לפעול ולהשיג תוצאה גשמית, למשל שאני אוכל לדבר איתכם עכשיו ואתם תשמעו. סליחה, אני עדיין בציור. לכן אנחנו רואים בזה דבר שונה. עוד שואלים, מה משך השיעור היום? משך השיעור היום הוא שעה, שאנחנו תכף מסכמים וגומרים. מהו אנרגיה שווה מסה ומסה שווה אנרגיה? מסה לא בדיוק שווה אנרגיה, ואנרגיה לא שווה בדיוק מסה. אנחנו בשיעור הבא נראה מה זה אנרגיה, אנחנו נגדיר מה זה אנרגיה, ונראה שזה הכוח, שיש כוח התנועה, זה למשל אנרגיה קינטית, אנחנו נבדוק מה זה אנרגיה, ממה היא נובעת, איך מועברת אנרגיה מחומר לחומר, איך היא עוברת בגל, ואיך היא עובדת מבחינה רוחנית. עוד לא הגענו למושג של אנרגיה, אז אין טעם לדבר מזה היום. טוב, אלה השאלות שהיו, זה מה שהעבירו לי, אז אנחנו נעשה סיכום על מה שדיברנו היום. אנחנו דיברנו על כך שהעולם מורכב מחלקיקים שהם בעלי מסה, שמבחינתנו זה רצון לקבל רוחני. במדע אומרים לנו שכל חלקיק, רצון לקבל רוחני או ספירה. כל חלקיק טעון במטען כלשהו חיובי או שלילי. מבחינתנו זה כוח של רצון לקבל, או כוח הדוחה וכוח המושך, לפי המבנה של החומר הרוחני שבנוי מאור ישר ואור חוזר. עכשיו יש עוד הרבה סוגי מורכבויות, אבל זה המורכבות הפשוטה ביותר שיש לנו, כמו שבמדע יש הרבה מבנים לחלקיקים, אבל יש מטען כלשהו, כל חלקיק הוא טעון. עוד למדנו שהחלקיקים הם פרטים, פרט ליחסים ביניהם, בין החלקיקים, יש להם, כמו שלמדנו על אלקטרון, יש להם השפעה משדות חשמליים. זאת אומרת שהחלקים, החלקיקים, החומריים, הרוחניים, מושפעים מהעולם, והפרצוף בו הם נמצאים, שזה השדה החשמלי. עוד דיברנו על כך שישנם שתי תכונות עיקריות של גל וחלקיק. שהתורה, יותר המכניקה מתעסקת בחלקיקים, ותורת הקוונטים או תורת הגלים היא פועלת בצורה קצת שונה. היא פועלת בצורה של הסתברות, שזה מאוד מתאים לנו לנפש. והנפש פועלת גם בצורה של גל. ובחומת הקבלה אנחנו נראה איך להסביר את זה יותר כאור של חסדים ואור של חוכמה, אבל זה רק דבר ראשוני, אנחנו לא נפתח את זה. זה היה הדברים, המידע שהעברנו בינתיים, אבל, והדבר היותר חשוב מבחינתי זה היה הפתיח, ההתחלה, שיש פה הזמנה לחקירה. יש פה הזמנה לחקירה משותפת של עולם הרוח, כי עולם הרוח צריך חקירה. עולם הרוח זה לא פנטזיה, זה לא התגלות רוחנית אחת שראיתי את הרוחניות וזהו, צריך שם חקירה בדיוק כמו במדע. ואת החקירה הזאת אנחנו צריכים לעשות, וכדאי לעשות אותה יחד. כל השימוש שלנו בתורת הקוונטים הוא גירוי, וגירוי מצוין. ויש לנו ערכה גדולה למדע, שהמדע מאפשר לנו לסוג של גירוי, כדי לבוא לעולם הרוח, כדי לדבר מעולם הרוח. והגירוי הזה הוא גירוי טוב. ואנחנו שמחים על מה שהמדע מתעסק בו. ולא חס ושלום להגיד, המדענים לא צריך אותם. להפך, צריך את המדע, אנחנו צריכים את העולם הזה, צריכים להתעסק בו, והם מתעסקים בזה. אנחנו, בואו נתעסק ברוח. יש להם רצון למצוא אמת. וזה דבר גדול אצל המדענים. הם רוצים למצוא מה האמת של הטבע. אנחנו רוצים למצוא מה האמת של הרוח. אנחנו מבחינתנו, אומר בעל הסולם, שהחוכמה נבדקת לפי התכלית שלה. והתכלית שלנו היא קשר עם המורה, שזה דבר נצחי. והתכלית שלהם היא דבר נפסד, אבל גם את הדבר הנפסד הזה, אנחנו צריכים, צריכים אותו בדרך. ולכן אנחנו צריכים גם את מה שנקרא המדע, התורה הפיזיקלית, ואנחנו לא באנו פה לומר, לא צריך את הפיזיקה, צריך את הקבלה, אנחנו כרגע צריכים את שניהם. אנחנו רוצים להיות מדענים רוחניים ונפשיים שלשם אנחנו הולכים. אני רוצה להודות לכל מי שהשתתף בשיעור היום, כי יש לנו פה עוד, בעזרת השם, הרבה מאוד עבודה להבין את העולם, וכמה שכתבתי לי את השיעורים האלה, יש פה גילויים לדעתי מאוד מאוד חשובים, ואני מאמין שעם השאלות בחקירה שלנו יחד נגיע למודלים מאוד מעניינים על נפש האדם, חוכמת הקבלה, שיכולה לעזור לעולם, וכשנעשה את זה יחד, נהיה כולנו שותפים, אולי לעוד צעד שעושה העולם בכיוון הזה. אז תודה רבה לכולם.